כדור אש כזה זורח, והיא לא נופלת אף פעם, ולא מתעייפת, והיא יוצאת בשחרית והולכת בערבית, ויום ליום יביע עומר ולילה ללילה חבדה, זה לא נס ונס, רק אנחנו רגילים לזה. אבל מי אמר לשמש לעמוד? הקדוש ברוך הוא. והאדם, איך הגוף שלו מתפקד? המוח והלב והכבד והריאות והשיניים והלשון והשפתיים והחך והגרון וכלי הדיבור והדופק והראייה וכל הכלים והאיברים, מיליונים. זה לא פלא? אין, אז אנחנו רגילים, אצלנו זה כבר לא דבר, לא דבר של מה, שחידוש, זה כאילו זה צבעי, זה רואים. כמו שסיפר רבי יונתן אייבשיץ, פעם אחת נסע בקיץ לאיזה עיר, אמרו לו שם אנשים צריכים חיזוק. הגיע לשם, היה באמצע הקיץ, בעיצומו של הקיץ, והנה ראה בית כנסת גדולה, אמרו לו שם בית הכנסת מתפללים כל יום 500 איש. שם מנחה, ובין מנחה לערבית יש איזה לומדים משנה, הרב יבוא יגיד רשאי, ייתן להם חיזוק. הגיע הרב לשם, היו בקושי מניין, היה, ככה הוא כותב, 13 איש. טוב, מה זה? 13 מידות התורה נדרשת. איפה כל האנשים? אבל הוא אין דבר, נתן דברי תורה, פללו ערבית, סיימו תפילה, באו ללכת, הלך לאכסניה שלו, שאל איפה הציבור עקו, אמרו לו, הרב, אל תשאל, יש אטרקציה. בעיר וינה, העיר הסמוכה, כולם נסעו לשם. מה יש, מה נסעו לשם? אומר, הביאו שם, יש תיאטרון בובות. אמרו להם, שהוא הדע, תיאטרון בובות, מה זה? הוא סיס, הוא סידוס. אמרו לו, הרב, זה הביאו מכל מיני מקומות, היה תחרות מרוסיה, מאוקראינה, מרומניה, מצ'כיה, כל המקומות האלה. כל אחד ייצר איזה בובה בגודל מסוים, כל אחד דמות של מישהו אחר ומשהו אחר, ומה שמו שם מנופים וקפיצים, והבובות כאילו רוקדות, מדברות, מקבלות מתנות, נותנות מתנות, אחת פותחת את הפה, אחת מוציאה את הלשון. אומר, אז מה? אומר, על זה משלמים הרבה כסף, אולי איזה $100 כרטיס כניסה, כולם הלכו לראות איך מפעילים את הבובות האלה עם מנופים, עם כל מיני... הרי, ריבונו של עולם. וכל מה הבובה עושה רק מנועת, או הולכת, או מרקדת, או פותחת את הפה, או מוציאה את הלשון, מכניסה את הידיים. מה החידוש? אמר להם, ובן אדם מה? זה לא בובה יותר מעניינת, אטרקציה יותר גדולה, קח איזה ילד קטן, תשחק איתו, תגיד לו מילים, הוא יחזור אחריך, כמו טוקי. זה לא יותר מעניין? וילד יש לו עיניים, עיניים שלו רואות, אוזניים שומעות, לב פועם, חם, קר, אוכל, שותה, בובה לא, כלום. אמרו לו, לא הרב, זה בן אדם, זה נולד, זה בידי שמיים. אבל הוא, זה בן אדם מייצר, זה חידוש, שבן אדם עושה דבר. זה דבר, אמר אז, זה בכוונה שאלתי אתכם, לשמוע את זה מכם. אתם מבינים מה אתם אומרים? הוא לא, לא, מה הכוונה, מה הרב מתכוון? אומר, בן אדם שעושה משהו, זה יש מקום להתפעל. הקדוש ברוך הוא עושה, הוא כל יכול. הוא אומר, אתם יודעים מה הכוונה? עכשיו אדם, נגיד, יבוא, יש תורה שהקדוש ברוך הוא כתב, עולם שהשם ברא. זה, הקדוש ברוך הוא אומר, אין לי בזה חפץ. אני, זה השמיים שבראתי, והנשים, וכל מה שהארץ, וכל אשר עליה, ימים, וכל אשר בהם. אבל אתה בן אדם שיש לך יצר רע, אם אתה יכול להתפלל, אתה יכול להגיד פסוק אחד תהילים, אתה לא יודע איזה שמחה אתה עושה לי. כמו הבובה הזאת שזה שייצר אותה. איך הוא שמח כשהיא מפעינה וכולם אמרו לו, היי, מוחאים לו כפיים. פתאום אמרו, היה אחד לו עליכם, שלא תדעו, היה לנו בשכונה, לא חשוב, עכשיו הוא עזב את השכונה מזמן. היה לו כלבה, לא עליכם, קראו לה לוסי. אני מדבר אתכם ברצינות. וכל בוקר היה מטייל איתה לפני תפילת שחרית. היה הולך לבית הכנסת עם תלית ותפילין. אבל כל בוקר מטייל איתה חצי שעה סביב השכונה, עושה איתה צעדה. וזאת, הכלבה הזאת, היה חוגג לה יום הולדת. ושם פתקים בכל הכניסות לבתים, שאני מזמין אתכם, לוסי חוגגת יום הולדת חמישי. כל הילדים מוזמנים ויקבלו הפתעה. עכשיו, מה היה הפתעה? הוא אילף אותה במשך שנה. שנה אילף אותה. שכל עד שהיה בא, אומר לה מזל טוב, אומר לה לוסי, שלא ככה הוא ראה, היא לוקחת מהצלחת סוכריה, טופי, ונושמה לו ביד. בואו, איזה שמחה גדולה, כולם מוחאים כפיים. עלה בזה שכל של מעפן יש לו זה מסכן. אז החוכמה בזמן של לוסי תדע לתת טופי לכל ילד. השם ישמור, אני באו ילדים לשאול אותי אם זה מותר, זה לא תמה עכשיו. אמרתי, אין דבר, זה עטוף בנייר, ובשעת הדחק מיום הולדת יש להקל. אז דבר שאדם עושה, זה משמח, אתה מבין? אבל הקדוש ברוך הוא עשה לו זה, אומר אותו דבר. אדם למד תורה, או, זה אומר הקדוש ברוך הוא, אני שמח. מלאכים יגידו תורה, יגידו יעשו מה שיעשו, זה כלום, זה מלאך, זה אש. אבל אדם בשר ודם, זה בובה, אנחנו גם בובות. בובות של הקדוש ברוך הוא. שאנחנו באים לבית הכנסת, אנחנו מתפללים, משתחווים, עושים מצוות, עושים מה שעושים. זה עושה לה הקדוש ברוך הוא. בסוף זה שכחתי להגיד לכם, לוסי הזו עבדה עד היום. יום אחד היה מודעות, השבת אבדה, מי שמצא אותה יקבל פרס יוקרה. הלכה. עכשיו נחזור לענייננו. זה אומר, עשרה ניסים נעשו לאבותינו. הניסים למי היו? אומר הרשבץ עליו השלום, שמשון בר צמח. לאבותינו, כל זה עשה הקדוש ברוך הוא, שאבותינו ימדו מזה מוסר. שבואו לבית המקדש ויראו, איזה ניסים זה? מה זה? לא היה שם בעזרה, לא היה תקרה. בית המקדש, יש לו תקרה, אבל המזבח איפה נמצא? בחוץ. ושם לא היה תקרה, יש גשמים מרובים. הגמרא אומרת, אפילו היו באים גשמים מרובים. לא מכבים את האש. ולא רק זה, באה רוח, רוח שערה עושה דברו. העשן כמה הוא חלש. לא מזיזים את העשן ממקומו. העשן עולה ומתאפר עד למעלה. אומר הקדוש ברוך הוא, תראו מה אני עשיתי, שתדעו, תדעו את כוחי ועוצם ידי, שתראו מה אני בראתי לכם, תראו מה עשיתי לכם, מה תיקנתי לכם, תתתי לכם בית מקדש, שתתבוננו בזה. אבל כלפי הקדוש ברוך הוא, הכל טבע, לכן אמר לאבותינו, עשה את זה בשביל אבותינו. עוד אמר, מה זה עשר הניסים עשו לאבותינו? כל הניסים האלה היה למניעת נזק, כמו לא הפילה אישה, לא הסריח הבשר, לא נצחה רוח. אז זה לכן נס. בדרך כלל העולם הזה, כל דבר שאתה משאיר אותו ללא שמירה, או במקום פרוץ, יכול לקבל תקלות, יכול לקבל נזקים. כאן היה נס שלא קיבלו נזקים. ומה היה? נלך דבר דבר. קודם כל, הרב רשבץ כותב שהם עשרה כנגד עשרת הדיברות. שכל אחד כנגד דיברה, ולא דווקא לפי סדר העשר הדיברות. תכף נראה בהמשך, בעזרת השם. הנס הראשון היה שלא הפילה אישה מריח הקורבן. הרי ידוע שאישה עוברה, אם היא מריחה, זה ריח, בפרט ריח חריף שיש לו תאווה בזה. בפרט בשר שהוא צלוי, בבית המקדש היו מקרבים, כבשים, גדיים, כל מיני בשרים מיוחדים. לפעמים אישה רעבה, לא אכלה, אישה בהיריון, זה העובר מתאווה לאיזה אוכל מסוים. גמרא אומרת שזה סכנה. לכן יש במסכת יומא, ביום הכיפורים, עוברה שהריחה, לוחשים לה באוזן, זה היום יום הכיפורים. התיישבה דעתה עליה, בסדר, לא התיישבה דעתה, נותנים לה לטעום. ואפילו חס ושלום, אם יהיה של חוץ ממכם, או להבדיל, של עבודה זרה, גם כן נותנים לה לטעום. שתהיה שלא תפיל, בסכנה. עכשיו להבדיל, בבית המקדש לא היה ככה. רש"י אומר במקום שאם הייתה עוברה מריחה מבשר הקורבן והייתה יכולה להריח מזה והייתה מסתכנת, היה אסור לתת לה לאכול. כי זה קודש קודשים, זה בשר שנקרב על גבי המזבח, אין לה לאכול ממנו. ואז חס ושלום הייתה מפילה, לפעמים הייתה מסתכנת, הייתה יכולה למות. עשה הקדוש ברוך הוא נס, שלא היה נכנס הריח בכלל, לא היה, הריח, לא, לא היה לו ריח. היו יודעים שיש בשר, אבל ריח לא היה משפיע ולא היה מזיק. וזו הסיבה. והאמת הקשו, הרי ראינו במסכת יומא, כתוב הפוך, ראשי כך במקום כאן אומר. ראינו במסכת יומא שאם היא ריחה והיא בסכנה, נותנים לה. ושם הגמרא אומרת אפילו חס ושלום עבודה זרה. ואפילו בשר חזיר. ואפילו להבדיל, אם זה קורבן של בית המקדש. אז מה עושים? בא גאון חידה עליו השלום. תראה שמה שאמרה הגמרא שם ביומה שנותנים לה לאכול, זה מחלק הכהנים. יש חלק שנותנים לכהנים. וזה, הם אוכלים את זה בקדושה. והיא עכשיו אישה לא אשת כהן, היא אישה ישראלית. ויכול להיות שתאכל את זה גם בטומאה, מי יודע אם היא טהורה או לא טהורה, אנחנו לא יודעים. נותנים לה לאכול משום סכנה, ממה? מחלק הכהנים. אבל החלק הקרב על המזבח, זה בשום פנים ואופן אסור לתת. אז על זה אמר, שלא הפילה אישה מבשר ריח של הקורבן. ולמה? כי זה כל מה שאוכלים משפיע על העובר. כמו שהדבר השם הביאה אל אישה אחר, איך נעשה הרשע? היה, הגמרא אומרת, הוא היו ספרי מינים נושרים מחיקו, היה קורא כל מיני ספרים, ספרי חיצוניים. ומה השם האמא שלו שככה היה איתו? אומרת הגמרא שפעם אחת היא עברה בדרך, והיה הולכים בכנסייה לבית עבודה זרה, מולכים שם בשר, חזיר, צלוי, הביאו אותו להקריב אותו קורבן לעבודה זרה, והיא הריחה את זה והתאפתה, נפלה התעלפה במקום, נתנו לה לטעום מזה. כדי שתנצל. וזה נכנס כערס במאיה פעפיה בתוך העובר הזה שהוא אלישה אחר, ולכן בסופו יצא לתרבות רעה. כאן למדנו שאישה מעוברת צריך להיזהר בה, אפילו שמותר לה לאכול לפעמים איזה דברים מסוימים, אבל היא צריכה לשמור את עצמה שלא לאכול דברים אסורים. כי מה שהיא אוכלת משפיע על העובר. אחר כך כשיגדל יכול להזיק לו. כן, ספר חסידים כותב, אומנם זה לא הלכה, זה חסידות. ספר חסידים, רבי ידעי חסיד כותב, שתיזהר האמא, אפילו יש לה תינוק, בן שבוע, שבועיים, היא רוצה להתלפש לידו, לא תעשה כן. נהג לידו בצניעות, עם העיניים שלו פתוחות. למה? אפילו שהוא לא מבין כלום. זה התמונה הזאת שהוא רואה, תשפיע עליו ותזיק לו חס ושלום כשיגדל. אז ככה צריך זהירות. לא שזה הלכה עוד פעם, זה עניין של חסידות כדי שיגדל בקדושה ובטהרה. לכן לכתחילה לא ניתן לו בשר וחלב. לכתחילה לא ניתן לתינוק לאכול דבר אסור. אלא אם כן, זה דבר רפואי, משהו אחר. שאין משהו אחר, או שזה סכנה, זה דבר אחר. עליו אחי, זה משפיע. עכשיו, כיוון שזה ישפיע על העובר, שאם הוא יאכל מבשר הקודש ואסור וכתוב בתורה וכל זר, לא יאכל קודש. מה זה זר שהוא לא כהן? לכן מראש הקדוש ברוך הוא עשה נס שלא תריח האישה וממנה לא תצטרך להפיל ולא יהיה לה שום סכנה. זה כנגד איזה מצווה? מעשרת הדיברות, כנגד אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מה הקשר לאנוכי? אומר הרשב"ץ עליו השלום שבהר סיני כשהיה קולות, הנה עוד מעט אנחנו חג השבועות, עוד שבועיים כמו הערב, אז אולי נעשה את זה בבית המקדש עם משה רבנו, בעזרת השם. אז בחג השבועות מה היה? כתוב, היה ביום השלישי ביות הבוקר, והיה קולות וברקים, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. עכשיו מהקולות האלה כולם נבהלו, עכשיו היו שם אנשים מעוברות. אומרת הגמרא, מה היה עם ההרות? אף אחד לא הפילה. 600,000 ישראל. והיו שם רובם, היו רובם ככולם, ותרבי ותגדלי, פרו וישרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד. היו רגילות להוליד, שם הולידו במצרים שישה וכרש אחד, כאן נגיד לפחות תאומים. אז היו הרבה נשים בהיריון, בתוך 600,000, מי יודע כמה היו בהיריון? לפחות רבע. הרי שהגמרא אומרת, אז היו מתחתנות בגיל 12 ומולידות עד גיל 50. ככה היו פרות ורבות. אז רובם היו בהיריון, יכול להיות חציים היו בהיריון, אף אחת לא הפילה מהקולות שהיו בהר סיני. אז זה מכאן אנוכי השם אלוקיך, גם כאן בבית המקדש, אמר הקדוש ברוך הוא, כמו שבהר סיני אף אחת לא הפילה מכל אותם קולות, ככה גם כעת. הרי עד כדי כך הגמרא אומרת שבכל העולם היה בומים האלה. כל אומות העולם נבהלו ורעשו, באו כולם אצל בלעם, אמרו לו, מה זה? השם למבול ישב, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא מבול, זה קולות שלפני מבול זה. אמר להם לא, וישב אדוני מלך לעולם, הלא הוא נשבע שלא יביא מבול. מה זה הקולות האלה? אנחנו רואים בשמיים ברקים. אמר להם לא, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, הוא נותן להם תורה בהר סיני. זה הקולות של הר סיני. אז אפילו אחי לא הפילו נשים, זה היה נס. הנס השני, ולא ישריח, בשר הקודש מעולם. מה הפירוש? רש"י אומר שלפעמים הכהנים היו עמוסים בקורבנות. בשרים. אז יש בשר שנאכל ליום ולילה. יש שני ימים ולילה. עכשיו שם לא היה מקררים בבית המקדש. משרד הבריאות, לא היה לו כניסה לשם בכלל. אז אם כן, מה יעשה? מבקר המדינה כל שכן. אז מה יעשו שם? איפה ישימו את הבשר? עכשיו נשאר בשר, והכהנים לא תמיד יכולים, ידיהם מלאות עבודה, כל היום עובדים. ונשאר הבשר, לפעמים ימי קיץ, לפעמים היה נשאר יום, יומיים. לא ישריח, כאילו עכשיו נשחט. כאילו עכשיו תרי. זה היה נס גדול. שכולם באו לראות את הנס הגדול הזה, איך נעשה דבר כזה בית המקדש. תעוררת? כן. למה אתה מדבר עם מנגינה? אני לא מבין מה אתה אומר. מה אמרת? של זה היה, אתה קוראים לך שמואל שמאי, נכון? שמואל א', שמואל ב', שמואל ג', ככה היה. היו קוראים להם א', ב', מה אתה רוצה? מה הבעיה? כן. אז בקיצור, לא ישריח זה כנגד, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הרי מאיפה בסירחון עליכם? שבאה רוח מבחוץ, או חיידקים, מה שתקרא לזה היום, קוראים לזה כל מיני ריאקציה. יש כל מיני תופעות של חמצון. אני יודע, קוראים לזה שם שמות, ממציאים כל מיני שמות. אז זה דבר זר שבא מבחוץ. ובית המקדש לא יכול לבוא שום דבר זר. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. בית המקדש לא יכול לשלוט שום כוח של טבע. רק כוחו של הקדוש ברוך הוא. לכן זה כנגד לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה לא ישריח בשר הקודש. מאיפה למדנו? כמו מפורשת, רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי. אמרו עצמו עליו השלום, הרי הגמרא אומרת שהלך ובדק את עצמו. נכנס לתוך בית כולו משייש, סגור. וקרע את הבטן שלו, הוא היה שמן מאוד, היה לו קרס גדולה. מראה אומרת שהוא ברבי ישמעאל ברבי יוסף שהיו נפגשים, הקרסים שלהם היו כל כך בולטים עד ששני עגלים יכולים לעבור מתחתיהם. היה אפשר לבנות מרפסת. אחד אמר לו, לא חשוב. אז רבי נעזר ורבי שמעון, ככה היה עליו השלום. היה זה. מה עשה? קרע את הקרס שלו והוציא חלקים, חלקים של שומן ושם אותם בשמש בתקופת תמוז בצהריים. וחיכה כמה ימים, לא ישריח ולא עלה תולעים. קרע נפשי, קרע על עצמו את הפסוק, אך בשרי שכון לבטח. אני יודע שלא יקרה לי שום דבר. ידע שלא שלט בו רימה, לא ישלוט בו רימה ותולעה. אז זה באותה בחינה של אותו זה. יש מעשה נורא עם רבי שמעון לוי, עליו השלום. הוא שחיבר את השיר בר יוחאי. היה מקובל גדול, חיבר ספר קטם פז על הזוהר, שלושה כרכים מבראשית עד פרשת בו. זה מה שיש לנו. ואיזה חידושים, איזה דברים. הוא היה זקן יותר מרבנו ארי, הוא לא ראה את רבנו ארי, הוא היה בספרד. נפטר בלוב, בטריפולי שבלוב. שנפטר היה בגיל 100 בשנת שין ממה, שנת משה. הוא נולד שנת רש ממה, לפני גירוש ספרד הוא נולד. בגירוש ספרד הוא היה בחור צעיר, גורש משם, ונפטר שין ממה בגיל 100. קברו אותו בטריפולי בלוב. עד היום בלוב ידוע הקבר שלו, יש עליו אוהל גדול ועניין. עכשיו בשנת תפרש עין א', האיטלקים כבשו את לוב ופגעו בקבר שלו, פרצו את המקום ובאו להוציא אותו מקברו, פתחו את הקבר שנת תפרש עין א', עוד מעט יש כבר 98 שנים, פתחו, ראו אותו שלם עם החלוק ועם המעיל ששמו עליו וכל הבגדים התכריכים שלמים ועיניו בכוחות, הסתכל עליהם כך, ברחו פחד אחז אותם. וכל אלה שפגעו בקבר השתתקו במקום מרוב הפחד. אחרי זה היהודים פדו את המקום, בנו את הקבר מחדש. עד היום הקבר שלו ידוע שם בטריפולי בלוב. היו נודרים, אפילו הגויים אם היה להם איזה צרה או איזה דבר, נודרים על קברו, מביאים אחרי זה צדקה לעניים, והיו ניצלים בזכותו. ככה היה רבי, זה רבי שמעון לוי, חיבר ספר קטן פז, כך קדוש היה. אז זה גם מאותה בחינה, שלא הסריח בשר הקודש. צדיקים לא שולט בהם רימה ותולעה, שהיו צדיקים מיוחדים. כמו מעשה ידוע עם הגאון רבי עבדאללה סומך. הוא רבו של הבן ישחי. רבו של הבן ישחי נפטר לפני 120 שנה בבגדד. הוא היה איש קדוש ונורא. בצעירותו ראה שהלימוד התחיל להידלדל קצת בבגדד. תלמידים לא היו לומדים כמו שצריך. והעשירים היו שולחים את הילדים שלהם ללמוד, כי היה להם כסף להחזיק מלמד על חשבונם, כי הכל היה תלמודי תורה פרטיים. אבל העניים, יש לו כסף, שולח את הילד המלמד, אין לו כסף, עוזב את הילד האלה בגיל 7-8, לא יודע ללמוד, לא יודע לקרוא, הולך לעבוד עבודות מזדמנות, מתחברים עם הגויים שמה ומתקלקלים. אמר, לא ייתכן, איך זה? הלך הוא בעצמו ופתח תלמוד תורה, היה לו קצת כסף, בנה בניין אחד גדול של בית מדרש, הנקרא בית מדרש זילחה, כך היה שמו. תוך 5 שנים, 5,000 ילדים היה בתלמוד תורה. וכולם נדעו שם חינם אין כסף. הוא חייב את הקהילה שיתרמו קצת, הוא קצת, חלק השני הוא מילה, וכל המלמדים היו מקבלים ממנו משכורת, כל חודש. אחרי זה נוסף לכל זה, מינה 60 סופרים, 60 סופרי תפילין וזוזות, שכל סופר יושב בבית כנסת מרכזית אחת בעיר בגדד, ובודק ספרי תורה, תפילין, מזוזות, חינם אין כסף. שאנשים לא יקשלו בתפילין פסולות, מזוזות פסולות, כל השנה, לא רק באלול, או אני יודע באיזה זמנים מסוימים. או יש קבלת קהל, זמני קבלת קהל, פעם בחודש, וגם אז זה סגור, מסוגר. כל השנה, ככה היה חשבונו, ככה איש פלא פלאים היה. והוא מסר נפשו להרביץ תורה שם בכל העיר כולה. תראה איזה תלמידים העמיד. הגאון רבן יוסף חיים זה תלמידו, רבי אליהו מני, רבה של חברון, תלמידו. רבי ניסים עני זה תלמידו, היה מקובל גדול בירושלים. רבי אלישע דנגור, בעל גדולת אלישע, זה תלמידו. כל הגאוני עולם, מורבי סיפר לי, שכשהוא היה בגיל 5, אני מספר לכם סיפור מלפני 100 שנה, מורבי אם היה היום בחיים, היה כבר צריך להיות בן 108. נולד תפרי סמך. אבל סיפר לי שהוא כל יום היה הולך במנחה בערבית, לבית הכנסת הגדול של בגדד, בגיל 5, ויושב שם מאחורי הטבע, רק להסתכל על כל החכמים, 60 גדולי עולם, אומר לי בערבית, אמר לי, כל אחד דנגה, כל אחד עמוד. אומר, איזה דמות, איזה תואר, תואר אותם מצנפות וגלימות וחסידים קדושים, 60 רבנים, מנהיגים של העיר, הם כולם תלמידיו של הרב עבדאללה סומך. היו יושבים שם להתפלל, היה אב בית הדין עומד, קורא מוסר בין מנחה לערבית, וכולם בוכים כמו ביום הכיפורים, כל יום. וככה היה חיל, חיל היה אוחז אותם, פחד אלוקים היה נופל עליהם. מי יכול לעשות עוון? מי חושב לעשות עוון? וכל זה הרביץ תורה ברבים. הוא בן 80 וכמה נפטר. נפטר היה מוצאי שבת, עשו לו לוויה גדולה. היה רב הראשי הרב משה שמש, הספיד אותו מספד תמרורים במשך שעתיים. הרב הספיד הגאון רבן יוסף חיים. וכן, על זה הדרך. 4-5 גאוני עולם, אחרי 5 שעות של הספד, אמרו איפה נקבר אותו? היה שם בתוך העיר בגדד, יש שם שכונה, נקראת שכונת יהושע כהן. מה זה? קבור שם יהושע בן יהוצדק, כהן גדול. אבל דעקה, המוסלמים תפסו את המקום, בנו שם מסגד. איפה שיש קבר של צדיק, כמו שמואל הנביא, או כל מקום אחר, היום בגליל גם כן זה ככה, חושי ערכי בכפר ירקע, בנו שם המסגד. ניתאי הארבלי, יש לך בחלחול, נתן הנביא, בנו שם המסגד על קברו, גד החוזה. דבר ידוע, כמו מערת המכפלה, לא ככה? אז שם גם בנו איזה מסגד גדול, אמרו זה שלהם. עכשיו הוא אמרו נקבור אותו שם, למה? אביו, רבו, הרבי יעקב יוסף הרופא. גאון גדול היה רבה של העיר בגדד, קבור שם. הוא היה תלמידו המובהק. אמרו נקבור אותו ליד רבו. שמעו המוסלמים, שלחו את השבאב שלהם כרגיל, החלו לעשות בלגן, איזה 40-50 מוסלמים באו, אימו על היהודים, אם אתם תקברו אותו, אנחנו נערוק אתכם, אנחנו נעשה ככה, אנחנו נעשה ככה. טוב, הם הספידו אותו ושמו אותו, באו ליד החצר של יהושע כהן גדול, נכנסו לשם, השערים היו נעולים, אלה הבחורים עלו, טיפסו על הבחורים היהודים, עלו, טיפסו על השער, לקחו את הארון של הרב, העבירו אותו מאחורה, מהדלת האחורית, הכניסו אותו, קברו אותו שם. וחזרו, ואז אלה ראו ככה, התחילו לעשות פרעות ביהודים, קוראים לזה בערבית פרהוד. התחילו לעשות שם שמות. זה היה מהומה גדולה הייתה שם, בעיר. ואיזה רעש, זה כל זה בשנת תפרש ממחת. זה לפני 120 שנה הוא נפטר. אז היה מהומה גדולה, ואז התחילו פרעות, ומיד השלטונות הלכו, אסרו כמה מהרבנים של היהודים שמו בבית הסוהר, ואז הלכו להשתדל אצלם בצרפת ובבריטניה, שלחו טלגרמות. היה בקיצור, היה רעש גדול. כל זה היה ביוטחת אלול. לקראת ראש השנה שחררו את הרבנים היהודים, מתי מקימו איזו ועדה לפייס ולפשר ביניהם, אחרי החגים עשו הסכם שצריכים לפנות אותו משם, והשלחו לקבור אותו בבית העלמין של היהודים בתוך העיר בגדד. אז זה כבר עברו שלושה חודשים, בחודש כסלב, למה זה באלול, באמצע אלול הוא נקבר. עבר כבר חצי אלול, תשרי חשבן וחצי כסלב, בדיוק שלושה חודשים. שלושה חודשים, מה יכול להיות שם? ושם בגדד כולה אדמה תחוחה, ועפר, אין שם אבנים בכלל. ושם הכל עדים ואדמה מאוד לחה, כי שם יש נהר החידקל והפירת. שם היו חופרים בבית, מתחת לבית, 2 מטר, יש לך מים. כל בית היה לו מקווה שלו. יש להם בור של מים שם. למה החידקל עובר שם ליד זה? כל פעם היה מציף את העיר, אז יש אזורים שהם בשפלה שם, היו מוצפים במים, טובעים שם, גויים היו מתים כל שנה איזה 1,000-2,000, כן ירבו. וככה, והיה זה. אז אלה, מה יעשו? האדמה שם כבר אוכלת הכל, ודאי לא יישאר. באו ממשרד הבריאות, באו מכל מיני זה, ובאו המשטרה, ובאו אנשי הביטחון, וזה אמרו, זה חס ושלום, שיפתחו את הקבר, יכול לצאת שם ריח, יכול להיות שם כל מיני דברים. ואז פתחו את הקבר, והנה רואים את התכריכים שלמים וגופו שלם. השמה, היה שם מפקד המשטרה, הוציא את התכריכים מעל הרגל, ראה את הרגל שלו אדומה כמו אדם ישן עכשיו. ניסה לתלוס איזו שערה מהרגל שלו, יצא טיפה דם, שתעזע. אז מפקד המשטרה שמה היה עם סוס, הוא היה רוכב על סוס, קשר את הסוס שלו שמה לאיזה עץ, זה ברח. והגיע לירושלים והתגייר. בזמנו הרב יעקב עדס, עליו השלום, סיפר לו לפני 40 שנה. הוא אומר, אני הכרתי את הבנים שלו, של הגוי הזה. והם עד היום המשפחה, הצאצאים שלו נמצאים בתל אביב. הם מפקד המשטרה שם, ברח והתגייר. הוא אומר, אם זה ככה הרב של היהודים, הוא אומר, אנחנו הכנו מסכות, הכנו כל מיני חומרים, תרסיסים, כל מיני דברים שמחס ושלום, מי יודע מה שיהיה, כשיוציאו אותו, מי יודע מה הם ימצאו. והנה ראו גוף שלם, ממש, שמו אותו בבית העלמין של בגדד, ושם אחריו נקבר לידו הגאון רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי. אז זה בתאום כל העיר, נהיה מזה רעש גדול. עשו לו לוויה פעם שנייה, ורבי יוסף חיים עוד פעם הספיד אותו. ובשעת ההספד אמרתם, זוכרים שבלוויה אני אמרתי לכם את הפסוק, יעלה זו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם. למה אמר משכבותם? כל צדיק יש לו 2 משכבות. ואני רמזתי על זה, שזה קבר פעם ראשונה שקברו אותו, וזה פעם שנייה. אז ככה היה, והיה קידוש שם שמיים ברבים. היה קידוש בכל העולם, היה רעש גדול, כל התקשורת בכל העולם סיפרו את הסיפור הנורא הזה. איך זה שהרב של היהודים, 93 ימים היה, 93 יום אחר פטירתו, מצאו אותו גוף שלם כמו אדם ישן פה. ולמה אתם הולכים רחוק? אחרי מלחמת ששת הימים, כמה זה כבר יש 41 שנה. אני זוכר, הייתי ילד. לפני 40 שנה, קצת אחרי המלחמה בחצי שנה, עשו הסכם עם המצרים. הרי שבו להם 5,000 שבועים. וביניהם היה 12 גנרלים. כל הראשי הצבא המצרי היו בידיים שלנו. ועשו איתם הסכם, החלפות. הם היה להם כמה שבועים מאז מעסק הביש. אלה שניסו לפוצץ שם בתי קולנוע בקהיר, תפסו אותם, אנשי משרד הביטחון, החזירו אותם, והחזירו עוד 2, היו השם מקום דמם, אליהו חכים ואליהו בית צורי, אלה מאנשי הלחי. אנשי הלחי שלחו אותם, אנשי הלחי מפה, נסעו על אופניים בתוך קהיר, הלורד מוין, שם רשעים הרכב, זה היה שר החוץ הבריטי. הם הבריטים הארורים שלטו פה, היו רשעים גמורים. מה עשו ליהודים? כמה יהודים הרגו? אל תאמין בגוי, אפילו 100 שנה, לא 100 שנה, עכשיו נהיה 250, נהיה אינפלציה, 250 שנה בקבר. אלה הבריטים הארורים היו מתעללים פה ביהודים. ואז בזמן השואה האיומה, ששחטו שם 6 מיליון יהודים, היו בורחים פליטי השואה, באונייה שבקושי סוחבת 500-600 איש, 4,000, 5,000 איש, היו שוכבים אחד על השני באוניות. מגיעים לפה, הם היו גרשים אותם חזרה לקפריסין. הייתה אונייה אחת שטבעה בים, היה אקסודוס, טרומה ועוד. כמה הלכו, כמה אלפים מתו בגללם, בגלל הבריטים. אלה מדיניות הספר הלבן, אסור להכניס מכסה של יהודים יותר מכך וכך כל שנה. אלה מסכנים פליטים, פליטי חרב, מהורגים בהם כל העולם. באו לארץ ישראל, מה יעשו? גירשו אותם. מי היה מנצח על כל התוכנית? היה רשע אחד, שמו הלורד מוין. היה עוד אחד רשע, ברנדוט, והיו קראו לו ברנדה. זה ברנדוט היה נציג האום פה, גם כן. גם זה נרצח. עכשיו את זה הלורד מוין, הלכו אלה השניים האלה עליהם השלום, וירו בו. ירו בו, נסעו לאופניים וירו בו. כשחזרו בחזרה, התקלקל, היה תקר באופניים, איזה ערבי אחד תפס אותם, מסכנים נתפסו, העלו אותם שם על הגרדום. זה היה בשנת תפשין זין, לפני תפשח. וקברו אותם שם בבית הקברות בקהיר. אז ישראל עשו הסכם, כבר עבר מאז יותר מ-20 שנה, מאז שהם נקברו. עשו איתם הסכם עם המצרים, שיתנו לנו גם את הגופות של שני הרוגים האלה. הסכימו. שמו אותם בארונות. הביאו אותם לשדה התעופלות, פתחו לראות, רואים אותם שלמים. הביאו אותם לירושלים, אני הייתי בהלוויה, אני אספר לכם עד ראייה. פתחו, לא רק שהיו שלמים, התסרוקת הם הסתרקו אליהם בלורית, לפני שנרצחו, שירקו את השיער, השיער היה עדיין שלם. ככה, בנוי, איך שהיה השיער. עיניים, גבות, מצח, לחיים, כל הפנים שלמות. כמו אדם ישן, זה לפני 20 שנה. זה משהו מפחיד. שניהם אליהו, אליהו חכים, אליהו בית צורי. קברו אותם פה בשם מרחם עלינו. אז זה, מכאן תראה שגוף של אדם קדוש נשאר שלם. זה אומר, כל שכן, גם בבית המקדש, קורבן שהיו מקריבים, שמים שם בשר הקודש, לא ישריח בשר הקודש מעולם. זה אומר. הכך נס שלישי, ולא נראה זיבוב בבית המטבחיים, בית המקדש, שם לפחות 100 קורבנות כל יום. כמה בשר, פה זה פרה, פה פר, פה כבשים, פה גדיים, פה תלעים, שוחטים, שוחטים ושוחטים, ואם זה חגים, אלפים, הרי לא יראה פני רקם. לא יכול להיות שיבוא זבוב, שם פרש, מעיים, קרב, חלבים, מה אין שם? אורות, ריח, לא היה ריח רע שם. אתה תנסה ללכת לבית מטבחיים היום, להבדיל, אוי ואבוי, שם מרחם. לא רק זה, תנסה לנסוע בלילה, אני לפעמים יוצא לי ללכת לדרום, בלילה ליד שם, איך צומת, איך קוראים לזה? המסמיע, אחרי זה, איך קוראים לזה? איפה קריית מלאכי? בר מינן, נרחק. 5-6 קילומטר, אתה צריך לסתום החותם. אי אפשר לנשום. צריך להתפלל השם שזה יציל אותנו מהריח הרע שם. אי אפשר לסבור. מה יש שם? יש שם מרבק, יש להם שם משחטה. אז מרחק של כמה קילומטרים, אוי ואבוי, לא איך אנשים חיים שם. איך יכולים לישון בלילה? קריית מלאכי. אז תהיה לך בית המקדש, לא היה לו ריח. עכשיו לפחות זבוב אחד שיבוא, לא היה אפילו זבוב אחד שם. אומר זה כנגד מה? כנגד לא תרצח. מה הקשר זבוב אם לא תרצח? כי הפסוק אומר, זבובי מוות יביא איש יביע. הזבוב ברמינה מביא מוות. אגב הרב חידם מביא בשם סבא שלו, רבי אברהם אזולאי, כותב שהחסד עשה השם שיש זבובים בעולם. זבוב תמיד בא כשיש איזה ענן של ריח רע או איזה דבר לא טוב, באים הזבובים, ואז הם מנטרלים את החיידקים, את הסכנה שיש. אומרים, לא היה זבובים, אנשים היו מתים מהאיפוס שיש באוויר. עשה הקדוש ברוך הוא, זה עובד הפוך. שמהאיפוס שנוצר כתוצאה מאיזה, לפעמים יש איזה ביצה, או יש איזה ציסה של איזה דבר רע, שמסכן את ה... אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח שם, נבראים שם זבובים, נבראים יתושים, אז הם מגנים, הם כאילו מנטרלים, הם אוכלים את החיידקים, הם הורגים את החיידקים ההם. אז אומר, לכאורה בבית המטבחיים שבבית המקדש, שם צריך להיות איפוס של האוויר, למה כל הזמן יוצא עדים. תלך, הבהמה היא חמה, שוחטים אותה, פותחים את הבטן, יוצא עדים ממנה. אתה היום תשחט כבש, אתה רואה, יוצא ממנו עדים. יש חום. אז מהריח הזה כל האוויר מתאפש. עכשיו אם אין חלונות, אין רוח, לפעמים יש ימים שאין משווה רוח, אז כל הריח הזה נשאר שם, וזה בהמות אחד על השני. למה אנחנו מקפידים לאכול בשר שיש שם השגחה כמו שצריך? וגם לא כל מי שאומר לך, כל בדץ זה בסדר. יש שוחטים 100 בשעה, חוץ לארץ, בשר. יש שוחטים 80, יש שוחטים 60. אצלנו אנחנו שחטנו 60. אמר לי השוחט, אני הייתי באיזה מקום, שחטו 140 בשעה. אומר, לא שייך לבדוק, למה הליין שם רץ. תעשה חשבון, 140 בשעה, כמה זה יוצא בדקה? פחות משלושת רבעי דקה, 40 שניות, 45 שניות בהמה. כל 45 שניות בהמה. עכשיו הוא עומד, הוא צריך לבדוק בידיים שלו את הריאות. לפעמים יש שם איזה ריאותה, הוא רוצה לדעת. יש שם נשרח, לאן? עדונותיה דברדה, לתרפש, ללב, לכבד, מכניס את הידיים שלו. בינתיים עד שהוא בודק, הוא לא יודע מה קורה, בינתיים זה נוסע, דוחפים שם, וכל הבהמות אחד על השני. כל בהמה שוקלת מאות קילו. זה נדחף, הוא לא יכול אפילו לבדוק. זה לפעמים לא שייך, אז אסור לאכול, צריך לדעת אדם מה אוכל. וזה צריך זהירות. עכשיו, כל העדים האלה יוצאים, זה איפוס באוויר. היה נס בבית המקדש, לא היה זבוב. לפחות יבוא איזה זבוב. אומר, גם זבוב לא הגיע. גם ידוע איפה יש זבוב. גמרא אומרת, שולחן, שאכלו עליו, למדנו את זה בפרקי אבות, ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. זה זבובי מוות. שנאמר, זבובי מוות לבי שביע. ואילו לעומת זאת, שולחן שאמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום, שנאמר, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני אדוני. שולחן של הקדוש ברוך הוא זה, שאתה אומר שם דברי תורה. אפילו פסוק, בדעבד, אפילו תאמר לפחות מים אחרונים חובה. סעיף בשולחן ארוך, גם זה תצא את חובה. ורבנו אריתי כן, לומר לפחות למנצח מנגינות מזמור שיר, את כל המזמור הזה. כל פעם בסעודה לפני ברכת המזון. אחר כך את הפסוקים, אבריך את השם בכל עת, וכו'. כל זה, זה עשרה, מי שאומר את זה, זה דבר גדול. עכשיו, מה קורה כשלא אומרים דברי תורה, יש שם זבובים. איפה ראינו? הגמרא אומרת במסרת ברכות, אלישע הנביא, תלמידו של אליהו הנביא, לא הגיע לשונם, שונם זה ליד עפולה. שם היה, היית שם?
כן.
מה, בחלום או בהקיץ? כן. אז שם בשונם, היה אלישע בא אצל שונם, ושם אישה גדולה. ותחזק בו לאכול לחם. מה אמרה לבתומר לאישה? הנה איש אלוהים קדוש, עובר עלינו תמיד, שואלת הגמרא, מן הידעה? איך היא יודעת שאיש אלוהים קדוש? מכאן שאישה מכירה באורחים. האישה מכירה אורח, איזה צדיק, איזה סתם עושה פה הצגות, מה לעשות עלינו דוברוין. אז היא אמרה לבעלה, זה איש קדוש. ואת הגמרא מן הידעה, שני סימנים היה לה. אחד שבבוקר כשהייתה פותחת, אחרי שהוא היה יוצא, הייתה פותחת את החדר של השינה שלו. אז האדם ישן באיזה מקום, יש ריח. המיטה שלו קצת מריחה מזיעה, ממשהו, ואדם בא מהדרך, אז היו הולכים ברחוב, הולכים, אז העוף היו אוכלים עוף. הקטניות, הכל היה טבעי, אמיתי, מוציא ריח אמיתי. אז צריך להיות במיטה איזה ריח. כלום! להפך, היה ריח גן עדן מהמיטה שלו. איפה זה הריח הזה? זה ריח שגן עדן. אחרי זה הייתה עוקבת אחריו שהיה אוכל. לא ראתה זבוב מעל שולחנו. אז אומר רבנו עליו השלום, אמר על מפראג, שכאשר אדם לא אומר דברי תורה על השולחן, באים זבובים. לכן צריך לקנות מגרי זבובים. במקום מגרי זבובים, תקרא איזה פרק משנה או פרק איזה הלכה, ואז לא יבואו זבובים. אז היא ראתה שזבוב לא עבר מעל שולחנו, היא ראה שזה קדוש. וזה העניין שמקום שיש קדושה, שם הזבובים לא יבואו. זה אותו עניין. הנס החמישי, איפה הרבי הזדהה? ולא יראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים. האמת שיקשו, הרי בלב אחי, שבעה ימים לפני כן היו מפרישים את הכהן גדול ושומרים עליו, ובליל יום הכיפורים הוא בכלל לא היה ישן, והיה הולך יחף, ואם היה ביקש לנמנם, אומר לו אישי כהן גדול, לצג אחת על הרצפה, היה שם את כף הרגל שלו יחפה על הקרקע של שיש, שהתקרב קצת והתעורר. וגם היו שומרים עליו, אומר, אבל אפילו אחי, קרן שהוא איש קדוש, כהן הגדול היה איש הכי הקדוש בעם ישראל. במקום הכי קדוש, אין מקום יותר קדוש מבית המקדש. וביום הכי קדוש, אז השטן עושה הכל להילחם בו. תמיד איפה שיש קדושה, יש מלחמה. אז הוא היה ננסה להילחם בו, אז כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, אז היה לכאורה צריך להיות חס ושלום שיהיה בו פיסול, אומר לו עירה. וזה כנגד לא תנאף. שנגד שהיו שומרים מצוות לא תנאף, אז היו רואים שאף פעם לא קרה. האמת הגאון חידה הקשה. המגמרא מסכת הוריות דף י"ב אומרת שהיה מעשה עם יוסף בן עלם הכהן. לאחד כהן שפעם אחת נטמע ביום הכיפורים. הגמרא ככה מביאה. ושהוא מביאה שם שהוא הלך יום אחד, יצא החוצה ודיבר איתו משה לגוי, וניתז הצינורית מפיו, צינורית טיפת רוק של גוי, על בגדיו, והוא נטמע, והסגן שימש במקומו. אז הנה זהירה. אז יש כל מיני תירוצים. הרח ידם תרץ, פשוט זה בבית ראשון, זה בבית שני. מה שהגמרא מביאה ממסכת הוריות זה קרה בבית שני. בבית שני כבר התמעטו הניסים. כמו שראינו, הגמרא אומרת, רבי חנה בן תרדיון אמר, שהייתה אש יורדת על המזבח ורבוצה כארי בצורת אריה. למה צורת אריה? המזבח שמו אריאל. והזוהר אומר שזה המלאך אוריאל היה יורד יחד עם השכינה לאכול את הקורבנות. אז היו רואים דמות אריה, האש בצורת אריה על המזבח. בשנים האחרונות, לא עליכם, לא עלינו, לפני החורבן, היו רואים אותה בצורת כלב. זה רמז לסמך מהם הרשע. לכן היו כמה סימנים. גם הגמרא אומרת שבנר המערבי היה נשאר דולק. לפני החורבן פעמים היה דולק, פעמים היה קווה. גם רבן נוחם בן זכאי נכנס פעם לבית המקדש וראה דלתות היכל נפתחו מעליהם. צעק היכל היכל מפני מה אתה מבעית? עליך התנבא הנביא פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך. מיד נסגרו הדלתות חזרה. יודע אני בך שעתיד אתה לחרב. אז בבית שני היו הרבה בעיות. בפרט בתקופה האחרונה שלפני החורבן, בעשר, עשרים שנים האחרונות, גם הכהנים שהיו שם לא היו כל כך קדושים. בחרו אותם לפי כסף ולפי ממון ופוליטיקה וכל מיני מינויים. הרי רובם לא היו משלימים את שנתם, היו גם מתים ביום כיפור בפנים. ומכניסים אותם משלשלת של זהב, שאם חס ושלום הוא מתעכב, אז הוא לא עונה להם, מושכים אותו וגוררים את הגופה שלו החוצה, שלא יתמת בית הקודש הקודשים. היה יוצאת נשמתו בחוץ, לא בפנים, כדי שלא יתמת המקום. אז אם כן, בבית שני, היה לפעמים אירועים חריגים, אבל בבית ראשון מעולם לא היה, לכן לא יירע. קרי לכהן גדול יום הכיפורים, אומר הגאון חידה, זה בעיקרו בבית ראשון. אחר כך ולא נצחה רוח את עמוד העשן ולא נמצא פיסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. אז עומר זה הקרבת, עמוד העשן זה של המזבח. אחר כך פסול בעומר זה העומר שהיו מקריבים מחורת הפסח, שעליו אנחנו סופרים כעת ספירת העומר. שתי הלחם זה שני כקרות לחם שהיו מכינים לחג השבועות מחיטה חדשה. שיבוא בבנה בית המקדש בעזרת השם, בעוד שבועיים. אנחנו צריכים לקחת איפה יש חיטים שצמחו, עכשיו שביעית. האם זו בעיה, מה עושים השנה שמיטה? ומאיפה היו מביאים עומר? אז הרמב״ם כותב שהיו מביאים מעבר הירדן, שזה נקרא ארץ ישראל, אבל זה לגבי שמיטה, זה חוץ לארץ. אז אנחנו צריך ללכת לירדן, להביא משם חיטים שצמחו חדשים, תבואה חדשה, לקצור, לעשות מזה שתי לחם, שתי כקרות לחם, מקריבים אותם קורבן ביום חג השבועות. עכשיו לפעמים קורה שיש פסול, חס ושלום נגע בזה טומאה, או נגע בזה איזה טמא, אף פעם לא קרה. 410 שנים היה בית ראשון, 420 שנים בית שני, כל ה-830 שנים האלה לא קרה אי פעם שנפסל הכיכר לחם מאיזה טומאה חס ושלום. זה שתי הלחם. ולחם הפנים זה עוד יותר נס, זה כל שבוע. ביום שישי היו אופים 12 כיכרות בשביל להניח אותם על השולחן ביום שבת. שיכול להיות שיהיה בזה איזה פסול, יגע בזה איזה טומאה, או יהיה איזה דבר לא כהוגן, אף פעם. יכול להיות שיישרף, יכול להיות שלא יאפה, יכול להיות שהתנור יתקלקל, אף פעם לא יראה שום פסול. זה היה נס. לא קרה. אז זה הנס הזה. מה הסוד הזה של הרוח, שלא בא לחבות או להזיז את העשן? הוא אומר, זה כנגד לא תגנוב. שישראל נזהרים לא לגנוב אחד מהשני, אז כל אחד במקום שלו. גם הרוח אין לה רשות לבוא ולהזיז את העשן של המערכה. אז הבינו מה זה לא תגנוב. היו מסתכלים ישראל, וזה למדו מוסר נורא והיום. ומה הסוד הוא? שאדם ידע שפרנסה באה מאת השם. לא שייך שאני אגנוב מהשני בשביל לאכול. מזה אני אתעשר, חס ושלום. עוד רוח, זה חזק. מפרק הרים, משבר סיניים, תבוא רוח, תראה מה עושה, צונמי שם. הרג כבר כמה מאות אלפים. בבורמה, בהודו, באיראן, היום בלילה יהיה גם בסוריה, בעזרת השם, ובעזה. אז תראה מה עושה שם הרוח, הורגת, מטביעה, והכל. ושם הייתה באה, עשן שהוא כזה חלש, לא הצליח לעשות כלום. ומה הרמז? אומר גאון חידה, שאדם ילמד לא להיכנע ליצר הרע. אל תשבר, אל תגיד אני עייף, אל תגיד היום אני לא יכול להתפלל, אין דבר כזה. תגיד אני יכול ויכול. תלמד מהעשן של המערכה, שהרוח לא שברה אותו. אומר, זה מכאן אדם ילמד מוסר השכל. אומר, בכלל, אדם צריך לדעת שכל המשכן זה, זה גוף האדם. תראו בספרו עבודת הקודש, שם יש לו קטע שמו, פרק ששמו ציפורן שמיר. שם הכל כתב על שם האצבעות, יש מורה באצבע. יש ציפורן שמיר. ציפורן שמיר, שם הוא כותב, שהאדם צריך לחשוב כל הזמן את גופו כמו בית המקדש. איך? הגוף שלו יהיה כמו המזבח, המזבח זה לזבוח את יצר הרע כל הזמן. לפעמים בא לו תאווה לאכול איזה משהו, שבור את התאווה, אל תאכל. כמו המזבח זה כפרה, ככה השבירה הזאת זה מכפר. או כמו תענית וכדומה, או לפעמים בלי ברכה, או לפעמים זה לא מעוסר, או לפעמים זה פירות שביעית, והוא רוצה אותם, לא, שובר את עצמו ולא אוכל. הככה מנורה, מנורה תזכור מה שהייתה מנורה ואת המקדש, מקשה תעשה המנורה, זה כנגד לימוד התורה. גם אם הלימוד קשה עליך, גם אם אתה עייף, תשבור את העייפות. תשבור את הקליפה ותיכנס לתוך הפרי. הרי אגוז קשה, משזה לא אכפת לו, שובר, לוקח פטיסים, לוקח מה שיש, משבר להוציא את הפרי בפנים. כי אם קשה לו הלימוד, תשבור את, את הכוחות שלו והכניס שם ללמד. אחר ארון הברית, אדם יהיה ארון, מה זה ארון? ארון שם הייתה התורה, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. שאדם ילמד תורה הכל. שיהיה בלול, ידע פסוקים, ידע תנ"ך, ידע משנה, ידע גמרא, ידע הלכות, ידע אגדות, ידע מדרשים, ידע מפרשים, שיהיה בלול בכל, זה מבחינת ארון הברית, איך אומר הרב חידה. ועל הארון מה היה? שני כרובים שהם כמו שתי תינוקות, שאדם תמיד לא יגיד, את זה אני למדתי, לא, תגיד לא למדתי אף פעם, תלמד את זה פעם ראשונה, כמו תינוק בן יומו, ואז אתה תמצא חידושים. אחרי שלמדת אל תתגאה ותגיד, יו, אתה רואה את המסכת הזאת? כולה אני יודע אותה בעל פה. תגיד, אני גם כעת כמו תינוק בן יומו. זה שתי תינוקות, אחד לפני שלמד ואחד אחרי שלמד. זה שני קירובים. ואז היה שם גם שולחן בבית המקדש, זה לרמוז שולחן לעניים, תאכיל עניים על שולחנך. והיה שם כיור, כיור זה בא לטהרה, גם כיור היה מסמל את השלום. למה כיור, ממה עשו אותו? מראות הצובעות, מנחושת, זה המראות שהנשים במצרים, הבעלים התייעשו, לרצו להביא ילדים. אנחנו מביאים ילדים ופרעה מטביע אותם ביאור. הם היו עושות, לוקחות את המראות ובאות שם על השדות, ומבשלות לבעלים אוכל, והיו עושות מניקור ופדיקור וקורקור, ואומרות לבעלים, תראה איזה עיניים יש לי, איזה גבות, איזה זה, והיו אחר כך מביאות ילדים, וכך היו מתרבים, שישה בקרש אחד, בזכות נשים צדקניות, נגאלו אבותינו ממצרים. אמר הקדוש ברוך הוא, את המראות האלה, תביא אותם, נעשה מהם כיור, זה יעשה שלום בין איש לאשתו. שאדם ילמד כמה גדול השלום. אז זה הכיור, זה שאדם יזכור, שיהיה לו גם שלום, שידע לוותר. והיה שני עמודים בבית המקדש, זה הטעם שתמיד בארון קודש תראה שמים עמוד מימין, עמוד משמאל. כי בבית המקדש היו שני עמודים בכניסה, יכין ובועז, ככה היה שמם. מה זה יכין ובועז? מה פירוש? אומר יכין, הזוהר אומר ככה, יכין שכל דבר תכין את עצמך. תכין את עצמך למלחמה נגד היצר. עכשיו בלילה אתה הולך לישון, תכין כבר באיזה שעה אתה קם בבוקר. ובאיזה שעה אתה בא לבית הכנסת, ותהיה מעשרה ראשונים. ואני אלך בלי נדר עם תלית ותפילין לבית הכנסת. ואני אקרא חוק לישראל, תכין לך את הסידור, תכין לך את התפילין, תכין לך את התלית. שלא תקום בבוקר, תתחיל לחפש. וכן, יש שיעור היום, לומדים איזה גמרא, לומדים איזה הלכה, תכין. תביא ספר, אם יהיה לך ספר, ולא איך שיהיה, אני אבוא מתי שיבוא, ואיפה יישב, איפה שישב, ועשה מה שעשה. אלא כל דבר שיהיה עם הכנה, שאדם יהיה מוכן ויחשוב, עוד אומר, לפני שאתה בא לדבר, תחשוב מה אתה מדבר. אל תבוא ודבר סתם. תכנן את הדיבור, תסדר את דבריך לפני כן. ועוד, הוא בועז, השני בועז, מה זה בועז? בוא, עז, תהיה עז נגד היצר הרע. תשבור אותו, ואז תהיה חזק, אפילו מכעיסים אותך, מרגיזים אותך, מקללים אותך, מנעצים אותך. תהיה גיבור, וזהו גיבור כבר שתצרו, זה עז. אומר, זה יכין ובועז. זה ילמד מה שהיה בבית המקדש. מה היה עוד דבר שם? אמרנו בתוכו, עומר. העומר לא היה שם שום זה. וזה כנגד מה? כנגד שבת קודש. לא היה פסול בעומר. מה קשור לשבת? עומר לשבת. אלא משבת היה בברכה לכל השבוע. אם אנחנו מענגים ומכבדים את השבת, כל השבוע מצליח. ואם אדם רוצה לדעת איך ייראה השבוע הבא, איך נראה השבת שעברה? איך הייתה? איך היה הקידוש? איך היו הסעודות? איך היה לימוד התורה? איך הייתה התפילה? איך היה קריאת התורה? איך הוא שמר את השבת? כך ייראה השבוע. אז זה השבת מביא ברכה. גם כאן, העומר היה עושה ברכה בכל התבועה לכל השנה. שהיו מקריבים עומר וסופרים עומר. זה מכאן אומר שיראה אדם שלא יהיה חס ושלום השולחן ריק. ככה גם כן העומר, היו נזרים, אם חס ושלום היה נפסל העומר, אז מה היו מקריבים? אוי ואבוי היה. כאן אומר זה אותו עניין. ולא חיבו, מה בא אחר כך? לא חיבו גשמים אש של עצי המערכה. היו שמים עצים, בפרט בחורף, לילות ארוכים, והעץ צריכה להיות יוקדת על המזבח בלי הפסקה. אז בקיץ ימים ארוכים ולילות קצרים, אבל בחורף הפוך, מתי מקריבים קורבן? ביום, בלילה אי אפשר להקריב קורבן. קורבן האחרון שהיו מקריבים זה מנהה. כבש אחד תעשה בבוקר, כבש השני תעשה בן 40. ובאמצע כל שאר הקורבנות. נדבות, נדרים, שלמים, כל מי שהיה מביא, חטאות, היו מקריבים במשך היום. אבל הקורבן האחרון, עליה השלם כל הקורבנות כולם. זה תלמיד שבן 40, גמרנו. עכשיו בלילה מה עושים? שמים עצים. שמים עצים, עכשיו לילות חורף, גשם. בבית המקדש היה יורד, אוהו, איזה קשמים היה יורד. עכשיו, בפתוח שם, זה בעזרה, מזבח היה בחוץ. כל, רש"י אומר, כל כמויות, אפילו רבו גשמים, אומר כך מובן במסכת מידות, אפילו רבו גשמים לא חיבו האש. למה? עשו שלום ביניהם, האש והמים, לכבוד אבינו שבשמיים. וזה רמז לאדם, כנגד לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. שלא יזכיר את שמו של השם לשווא. למה? על ידי שבועת שווא נגשמים נעצרים. זה שאנחנו רואים שהכנרת מתרוקנת, זה עוונות שלנו. זה שבועת שווא. או שמזכירים שם שמיים לבטלה. לפעמים אדם מברך ברכה לבטלה. הרמב״ם כותב, עובר על לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. זה דאורייתא. אז אומר לכן, בגלל זה היו נעצרים הגשמים. כאן עשו שלום האש והמים לכבוד הקדוש ברוך הוא. זה הסתם. הכך נס שמיני אנחנו. כן? את, שמה אתה איתי? איפה הוא עם, עם המלאך גבריאל? הוא לומד למעלה ברקיע. אנחנו בנס השמיני. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. מורים המפרשים, מה זה צפופים? מרוב שהיה דוחק, היו צפים, לא יכולים לגוע ברצפה. בית המקדש, ככה היה מלא אנשים. עומדים צפופים, משתחווים רווחים. כמרה ביומה אומרת, ביום הכיפורים, היה כל אחד צריך להשתתח. להגיד, ברוך שם כבוד מחותו לעולם ועד. וגם, אומר וידוי, כל אחד היה אומר את העוונות שהוא עשה במשך השנה. והיה מפחד שחברו ישמע, יבוא איזה מישהו אחריו, יאזין, שלבזות אותו למחורה, יגידו, אתה עשת עבירה כזאת, אני שמעתי אותך ביום כיפור אומר. כדי שלא ישמע את וידויו של חברו, היה לכל אחד 400, 2 מטר מכל כיוון. ויש דבר כזה. פתאום בית המקדש נהיה רחב. היו שם מיליונים, תראה, תפתח, מדרש אגדה אומר, בבית שני 12 מיליון איש באו לבית המקדש, בבית שני. 12 מיליון. תעשה חשבון, בית ראשון עוד לפני המעשה של רחבעם, שרובעם בנבד קרע את 10 השבטים, כל 12 השבטים, מי יודע כמה מיליונים היו. הרי פעם אחת לא היה מעשה עם אורדוס המלך שהוא ביקש שיביאו לו קדיה מכל קורבן פסח, שפה כפליים מיוצאי מצרים. ועל כל קורבן היו עד 30 איש נמנים עליו. זאת אומרת, כמה מיליונים היו שם. שעומדים צפופים, משתחווים רווחים. היה רווח. זה כנגד לא תחמוד. למה? הרי למה זה היה ככה? שלא ישמע אחד מה שחברו אומר. אז לא תחמוד. לא מעניין אותך מה יש לשני. לא אכפת לך כמה הוא מרוויח. לא אכפת לך כמה ילדים יש לו. איזה דירה יש לו, מה יש לו שם, מה אין לו שם. זה לא מעניין אותך. זה לא תחמוד, שאל תתערב במה שיש לאחרים. זה עומדים צפופים, משתחווים רווחים. שאומר השלה עליו השלום, עומדים צפופים, משתחווים רווחים. מה פירוש? אומר, אם אתה עומד על שלך, על כל דבר אדם מתעקש ונלחם, זה שלי וזה שלי, ואני לא מוותר, ואני לא אשתוק לו, ואני אלחם בו, ואני זה, ואני זה, הצפופים, ימשיך להיות לו צפוף. אבל אם משתחווים, תגיד אין דבר, כל גל וגל שבא, נענעתי לו בראשי, ואגיד, גם זה יעבור, רווחים. אתה תרוויח, יהיה לך רחב. זה צא הפוך, כמה שאדם יתעקש יותר, וחושב שבזה הוא ירוויח, ולהפך הוא מפסיד. אבל כשהוא מוותר, אז הוא מרוויח. זה עומדים צפופים, משתחווים רווחים. ומאיפה למדנו? ירושלים עיר הקודש, כתוב, העיר שחוברה ליחדה, מה פירוש? ששם עלו שבטים. דוד המלך אומר בתהילים, ברוח הקודש. הוא ראה את ירושלים מתמלאת מכל 12 שבטים. אומר, איפה יש מקום? עיר כזו קטנה. אומר, העיר שחוברה ליחדה, מה פירוש חוברה? כאילו ירושלים התחברה עם תל אביב ועם חיפה ועם באר שבע ונעריה ואלת. העיר שחוברה ליחדה, כל הערים באים ויש מקום לכולם. הוא ממשיך ואומר, ששם עלו שבטים. שבטי העדות לישראל, להודות לשם אדוני, איך זה יכול להיות? 12 שבטים, כולם נכנסים בתוך ירושלים, והיא ענקית, כאילו היא כל ארץ ישראל. זה פירוש חבורה ליחדה. מאיפה למדנו אומר זה? כשיש אהבה, זה מצליח. הגמרא אומרת, כאשר האדם יש אהבה בבית, אז יש מקום לישון אפילו על החוט של הסכין. אז זין כליליי, כאשר האהובים שלי בבית הם קלים איתי ואני איתם בסדר, יש מקום אפילו לחוד עסקים. אבל כאשר יש לבבות רחוקים, מיטה של 48 אמות, אתה יודע מה זה שמי? 24 מטר מיטה, אין מקום, צפוף. זה שני אנשים. 48 עמות, 24 מטר. אז אומר, איפה ראינו רבי יהודה בן אלעאי, עליו השלום? עליו אמר הפסוק, שקר החן והבל היופי, אישה יראת אדוני תתעלל, דרשה הגמרא בסנהדרין, שקר החן זה דורו של משה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא מתפעל. 600 אלף במדבר, אני שמתי להם שם מצעות, עננים, הורדתי להם מן מהשמיים, הבאתי להם בעירה של מרים, שמרתי עליהם, גוננתי עליהם, לומדים תורה, בסדר, בטח שילמדו תורה, מה? יש להם את כל הטוב שבעולם. והבל היופי זה דורו של חזקיהו דוד, שלמה וחזקיהו מלך יהודה, ששם כולם ידעו תורה, שלא היה בדקו מדן ועד באר שבע, מגבת ועד אנטיפרס, זאת אומרת ממזרח למערב, מהים ועד הירדן, מדן ועד באר שבע, לא היה ילד שלא יודע דיני טומאה וטהרה. אמר הקדוש ברוך הוא, זה לא מה, זה לא זה, היה להם שקט, שלווה, מלכות פה, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, יודעים הכל. אבל אישה יראת השם תתעלל, זה דורו של רבי יהודה ברבי אלעאי, הוא היה עני, והתלמידים שלו היו עניים. בזמן רבי שמעון, הוא היה חבר של רבי שמעון. מה היה איתם, אומרת הגמרא, היה מלמד תלמידים בתלמוד תורה, ובלילה לא יכולים לישון, מתכסים שישה בטלית אחת. שישה תלמידים עם סמיכה אחת. לא לכל אחד יש שתי סמיכות. לשש יש סמיכה אחת. והיו עוסקים בתורה. היה להם בגד, פחדים מקור. היו מתכסים בטלית ולומדים תורה כולם יחד. אומר הקדוש ברוך הוא, את אלה אני אוהב. אלה יותר חשובים לי מכל הדורות כולם, מדורו של משה. אני אומר, מכאן תראה, עומדים צפופים ומשתחרים רווחים. ככה היו בבית המקדש, היה להם ניסים ונפלאות. אחר כך, נו, לא הזיק, שמיים, מספר 9. לא הזיק נחש ועקרב בירושלים. זה כנגד מי? כנגד לא תענה ורעך את שקר. למה? אומר שאדם מספר לשון הרע, אז נחש בה. זה כמו נחש, מיתרון לבעל הלשון. זה לשון הרע. לא תענה ברעך את שקר, זה אותו עבירה של לשון הרע. רב חידה עליו שלום כותב, שלא רק זה, אלא אפילו נסך הנחש בירושלים, האיש לא היה מת. הנחש היה מת, והבן אדם לא. זה היה הנס. לא שעכשיו עם חס ושלום אדם, זה ילך בית חולים, לא זה. אבל ככה היה בירושלים. היה נוסך נחש, הנחש היה מת, והבן אדם נשאר בחיים. הוא מביא מעשה נורא, הרב חידה, אומר, והיה בימינו, ראינו את זה בעינינו, ואזכיר תהילות השם, ביום ת' לחודש חשבן, שנת תף קוף קף. תף קוף קף, זה כמה שנים עבר... מה 140? מה קרה לך אתה? 248 רמח שנים, כמעט 250 שנה. היה רעידת אדמה בארץ ישראל כולה, ככה הוא כותב, ובצפת מתו 165 איש. הוא אומר, ואני הייתי בירושלים, אפילו אחד לא מת. והיה לנו, ככה הוא כותב, משך כל החורף רעידות אדמה, אחד אחרי השנייה, אומר, היה קצת נזקים, אבל שום פגיעה בנפש. אומר, מאיפה מצאתי לזה סמך? ככה הוא כותב, שבאבות רבי נתן, פרק למדה כתוב, לא יראה מפולת בירושלים. מה זה מפולת? כותב מהריטץ, רבי יום טוב צהלון, על המשלום, הוא היה לפני מרן, בצפת. כותב פירושו, רעש אדמה. שאף פעם לא מתו בירושלים ברעש אדמה. אז רב חידה אומר, בספרו, יש לו ספר שולחן במדבר, שם הוא כותב את הנס העירה בימיו, אומר, הוא היה בחור צעיר, זה משנת תו קוף קף, אומר, וזה הסוד שלא יראה מפולת, אין רעידת אדמה בירושלים, אין הרוגים, אין מתים בירושלים. כן, הקדושה של ירושלים. והנס האחרון, לא אמר אדם, צר לי המקום, שאלים בירושלים, מה שצר לי המקום? הרי בחגים היו באים, 12 מיליון איש נכנסים לירושלים, לכולם היה מקום לינה. טוב, איפה? על העצים, על גשר המטרים, איפה? בגגות, איפה יכול? פלא פלאים. היה מקום לכולם. שמאי, אתה ראית את גשר המטרים? שמעתי שאתה אחד המהנדסים שלו, שזה היה שם בעיות. אז אומר, היה שם, היה נס גדול. ועכשיו למה זה כנגד? מה? כנגד כבד את אביך ואת אמך. מה הקשר? אומר, כיוון שאבא ואמא כתוב בזה לכבד אותם, להאכיל אותם, להשקוט אותם, לסעוד אותם, לטפל בהם. ואת ירושלים, היו תושבי ירושלים צריכים לקבל את, האורחים שבאים לירושלים, והיו מאכילים ומשקים אותם על חשבונם. כל מי שהיה מגיע לקראת החגים, היו באים לירושלים לבקר בבית המקדש. אז כל הירושלמים היו פותחים את בתיהם, בעלי בתים של ירושלים. אומר, זה הסוד. ולמה? להראות לך, לא אמר אדם שצר לי המקום. מה זה צר לי? שאדם ילמד להסתפק במועט. כמו שאמרה המשנה, לא כל המרבה בסחורה מעשיר. אדם חושב, אני אעבוד יותר, אני יותר כסף יהיה לי, אני אעשיר יותר, וזה טעות. אגב, חידה כותב, אני ראיתי, היה איזה עשיר אחד באיטליה. הוא אומר, היה לו פרנסה בשביל בני ביתו, ועוד נוסף, היה נותן צדקות. הוא נכנס אצל הרע, אמר לו, תרחיב את העסק, הגדיל את העסק, לקח 20 פועלים, אחר כך הגדיל יותר, לקח 80 פועלים. הוא אומר, ראיתי אותו, שאלתי אותו מה העניינים, אומר, יותר גרוע. עכשיו המחזור הכספים נהיה פי 10, פי 20, אבל לאן? את מי הוא מפרנס? מס הכנסה, פועלים, והוצאות, ופרסומות, והכל. אז ממה אתה עובד? את העבד של אחרים? הסתפק מה שיש לך. זה אומר, לא אמר אדם שצר לי המקום, שאלים בירושלים, השם יבנה לנו בית המקדש, ואת ירושלים מחדש, ונזכה לראות אותה ולשמוח בה, והוא ישמח בנו.